אנחנו בעקבי הצון בעמוד קופנון א', אז כן, כתוב כך, כן, בהערה 41. זה מהסוף, תספרו 9 שורות, ובמידה זו, או 8 שורות, ובמידה זו של שאיפת הצדק הפנימי בכל עוז וחשק, מי יש לו מידה זו של שאיפת הצדק הפנימי בכל עוז וחשק? לעם ישראל ככלל, כאומה. כלומר, מה שהרב מסביר כאן זה שמה שמייחד את האומה הישראלית משאר האומות, אחד הדברים המייחדים, זה ששאיפת הצדק היא אצלנו שאיפה לאומית ולא שאיפה פרטית. כן, בדרך כלל, אצל בני אדם, שאיפת הצדק ממלאת את לבב האנשים הישרים. כן? אני אדם ישר, רוצה את הטוב בעולם. אבל מהי השאיפה שלשמה התאגדה החברה שבתוכה אני חי? היא לאו דווקא שאיפה של צדק. יכול להיות דברים אחרים, אפילו שאיפה של רשע, לא רק ביטוח. יכולה להיות שאיפת רשע שלמענה התאגדה אותה החברה. זה שבתוך אותה חברה רעה, עם שאיפה רעה, יש צדיקים, זה לא משנה את אופייה של החברה בכללה. לכן אומר הרב, שאיפת הצדק של הצדיקים שבעולם בדרך כלל חלושה מול הרשע העולמי. מה שאין כן כנסת ישראל, שהסיבה הפנימית של ההתאגדות הלאומית שלה זה לשם הצדק, וזה מאוד מקל גם על הצדיקים שבתוכה. אוקיי? זה ההבדל בין לאום טוב ללאום רע. כן, למשל, אם גרמני רוצה להיות טוב, עליו להתנתק מאופייה של אומתו. מה שאין כן אם יהודי רוצה לעשות טוב, עליו להעמיק את קשרו עם אומתו. לראיה השמאל, שמה? נכון, למשל. עכשיו, ובמידה זו של שאיפת הצדק הפנימי בכל עוז וחשק, יאמר באמת, דף על גב דעינון משחיתין יקרו בני, שנאמר בנים משחיתין. ואף על גב דלת בהו אמנותה יקרו בני, שנאמר בנים לא אמון בם. כן, ויכוח במסכת קידושין, האם עם ישראל מקיים, מה שנאמר בנים אתם לשם אלוהיכם, זה נאמר בכל תנאי או לא. כן? מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יהודה אומר, כשעושים רצונו של מקום נקראים בנים, כשאינם עושים רצונו של מקום אינם נקראים בנים. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך נקראים בנים. ואז רבי מאיר מביא פסוקים, פסוק אחד שבו נאמר בנים משחיתים, ועוד פסוק שנאמר בנים לא אמון בם, או כל מיני פסוקים שבהם הקדוש ברוך הוא מתלונן עלינו, כן, ותמיד קורא לנו בנים. כן, והגמרא שואלת למה הוא מביא כל הפסוקים האלה, כי שם מתוארות דרגות שונות של הידרדרות, הידרדרות באמונה, הידרדרות במעשים, כל מיני סוגים של הידרדרויות, ותמיד נקראים בנים. אז בין כך ובין כך נקראים בנים. הלכה כמי? כשיש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, בדרך כלל הלכה כרבי יהודה. כן, זה יש לנו כלל כזה, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. רבי יהודה, מי זה רבי יהודה? זה תמיד זאת, כל פעם שאומרים רבי יהודה סתם, זה רבי יהודה בר אילאי, כלל גדול. אז לכן השאלה איננה איזה רבי יהודה, אלא האם זה תמיד אותו רבי יהודה, זאת השאלה. כן, עכשיו, אבל במקרה זה, זה לא כך. הלכה פה כרבי מאיר. למה? יש לנו כלל, אם הגמרא ממשיכה לדון בדעה מסוימת ולתרץ, לתרץ הקושיות עליה, סימן שהלכה כמותה. זה כלל בהלכה. מכיוון שהגמרא דנה שם יחסית באריכות בדעתו של רבי מאיר, סימן שהלכה כרבי מאיר. וכך פוסק להלכה הרשב"א. כן? בתשובות הרשב"א נשאלה השאלה, האם יהודי מומר מטמא באוהל? כן? מה פירוש השאלה? האם הוא יהודי או לא? כי גוי לא מטמא באוהל, ויהודי כן מטמא באוהל. אין. נכון? יהודי מטמא באוהל וגוי לא מטמא באוהל. גוי מטמא במגע ובמסע, אבל לא באוהל. אז נשאלת השאלה האם גם יהודי מומר. ומה הייתה הסברה של השואל? השואל אומר שהרי יהודי מומר מותר להלוות לו בריבית. הרי כתוב שליהודי אסור להלוות בריבית. ויינו יין נסך. רק שגוי נוגע ביין, זה יין נסך.
אז לכאורה
הוא גוי. לכאורה הוא גוי.
עונה,
לא, הוא מת בכנסייה, הביא כומר, כן? על קברו לא אמרו קדיש, אמרו ההפך, כן? מה עושים? כן? אז הוא מטמא באוהל או לא מטמא באוהל? לא רוצים? די. עכשיו, הרשב"א אומר שלהלכה הוא מטמא באוהל. למה? בגלל שכתוב, בגלל שהתאומה היא פונקציה של העובדה שאנחנו בנים. כן? בנים אתם לשם אלוהיכם, לכן אנחנו מביאים תאומה. אז למה מותר להלוות לו בריבית? כי בריבית כתוב שלא להלוות לאחיך. הוא צריך לנהוג באחווה. זה שהוא הלך לעבוד עבודה זרה, אז זה כבר לא אחיך. אבל בן הוא נשאר. כלומר, האחווה היא דבר מעשי, הבנות זה דבר מהותי.
לא מבין איך שיכול להיות נצחיות באחד
ובאחד. כי זה תחום אחר. בסדר? זה גם השם. זה גם
הוא צריך לייבן את
האישה
שלנו. כן, דנו על זה, כן. ורב יהודה גאון, יש דיון שלם על זה. אפילו בית הדין הגבוה לצדק של מדינת ישראל דן בזה. במקרה הוא של האח דניאל. כן? האם האח דניאל הוא יהודי או לא? רשאי להירשם. הוא עדיין יהודי, הוא חי בחיפה.
כן.
במנזר הכרמליטים. במנזר הכרמליטים. כן. טוב. כן, ריבם. וגם הטור. הטור, ובעל הטורים. בפירושו לתורה. אז שם כתוב... הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אז המילה הועיל מופיעה 3 פעמים בתנ"ך. כן, המסורה שם מציינת ששלוש מקומות שכתוב בהם הועיל. הועיל משה באר את התורה הזאת, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, הועיל הלך אחרי הצו. הועיל הלך אחרי הצו. הועיל, כלומר הועיל הכוונה רצה, הלך ללכת אחרי צו. צו זה שם של עבודה זרה. אז מסביר הבעל התורים, בין שהועיל משה באר את התורה, ואז מקבלים דברי תורה, ובין שהועיל הלך אחרי הצו, זאת כמנה שהולכים לעבודה זרה, בכל מקרה, הועיל השם לעשות אתכם לא לעם, היינו דאמרינן, בין כך ובין כך נקראים בנים. כך מסביר בעל התורים.
זה לא, אפשר להסיק מסקנה הזאת, מזה שהשם נתן בחר באברהם לא בגלל צדקותו, אלא זאת הייתה בחירה וזהו.
שאלה יפה. אתה שואל בעצם את שאלת המהר"ל. המהר"ל שואל על רבי יהודה, איך רבי יהודה בכלל יכול להגיד דבר כזה? נכון? אז רבי יהודה לא אמר שכללות האומה נמאסת. זה ברור. זה אומר המהר"ל, זה לא עמד לדיון. אלא הכוונה על הרשעים שבה. האם הרשעים שבה יוצאים מן הכלל? זאת השאלה. בתשובת רבי מאיר, אז רבי יהודה אומר, כן, שהרשע יכול לצאת מן הכלל. ורבי מאיר אומר שגם הוא לא יכול לצאת. אבל שכללות האומה תימאס, ברור שלא, כי הקדוש ברוך הוא בחר באברהם בלא תנאי. אז זה לא מוכיח נגד רבי יהודה. בסדר? כי אם לא, אם רבי יהודה היה אומר שגם האומה יכולה להימאס, אז הוא היה נוצרי. מה?
רבי מאיר בין כלל
ופרט. לא, ריבוי, ההפך. כל מקום שהתורה משתמשת בלשון ריבוי, זה מדבר על היחיד. ודאי. למשל, התורה אומרת ככה, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז ראה זה לשון יחיד, לפניכם זה לשון רבים. אז איך יכול להיות, ראה, אנוכי נותן לפניכם? הסביר רבינו הרב צבי יהודה כך, ראה, זה פנייה אל הכלל, לכן זה לשון יחיד. אנוכי נותן לפניכם כפי שזה מתבטא בכל אחד ואחד. להתפרטות. כן? לכן במעמד הר סיני נאמר אנוכי השם אלוהיך, לא אלוהיכם, למרות שהיו שם מיליונים. כי הפנייה לא הייתה לכל היחידים, הייתה פנייה לנשמת האומה. פנייה לנשמת האומה זה יחיד.
לא תעשה לך,
גם
כן, כולם.
הכל.
לגבי המונח נשמת האומה, זה מה שכוונה שכינה?
נכון, כך אומר האור החיים. טוב, פה היינו. אין העצם, כאן הרב מסביר את הדבר. למה בעצם תמיד הם נקראים בנים? הרי משחיתים. אמרת שהשאיפה של כנסת ישראל זה שאיפה של צדק. והרי אתה רואה שפה יש אנשים שכל כוונתם הפך הצדק. מסביר הרב למה? אין העצם מתחלף להיות אחר. רק מקרים זרים, כמו דברים חיצוניים, מציגים את אורח המוסר במושגים כאלה, שרק נפש נדיבה מפותחת תוכל לחדור לאורם ולהתמלא על ידם תיקון מוסרי ואמונה מהירה. אבל אם הטבע הפנימי של נטיית הטוב עוד לא פותח ועובד, אז תצא מזה פעולה הפחית שידון על התיקון והאמונה מאותו המבט של הקליפה החיצונה שלהם. כלומר, מסביר הרב, למה עם ישראל משחית? למה יש יהודים רעים? מהרב, מתוך כוונות טובות. כן. זאת אומרת, של הרעים. כלומר, כי מדובר שהם מחוסרי דעת, אין עדיין מספיק דעת כדי לראות שאורחותיהם של הטובים הם באמת טובים. אלא משתכנעים שהטובים הם רעים. למשל, אתם רוצים, כמו שאמר לי פעם מישהו מקיבוץ מזרה, כשהיה חוק החזיר. הוא אמר, בקיבוץ חשבנו אולי להתנצר. כי אם בשם היהדות באים לפגוע בפרנסה שלי, אז זה כבר לא יהדות. מה מסתתר מאחורי הטענה הזאת? אתה בא בשם היהדות שאמורה לקדם שאיפות של מוסר וצדק בעולם. בעצם אתה פוגע ישירות בפרנסה של בן אדם. אז זה הפך הכוונה. זה ברור שהשיקול הזה כשלעצמו הוא קטנוני. כי צריך לראות את הדברים בכוללותם. כלומר, זה שעם ישראל לא אוכל חזיר, זה שמר על הייחוד שלו בין העמים. ולכן כדאי אפילו לפגוע בפרנסה של קיבוץ אחד, כדי שהאומה הזאת תמשיך לשאת בגאון את שאיפות הצדק הגדולות שלה. אבל לא תמיד יש עיניים לראות את זה, במיוחד אם זה פוגע בך. נכון? ולכן זה משמע הרב כאן. אם הטבע הפנימי של נטיית הטוב עוד לא פותח ועובד, אז תצא מזה פעולה הפחית, שידון על התיקון והאמונה מאותו המבט של הקליפה החיצונה שלהם. והקליפה החיצונה של האמונה יכולה להיראות מכוערת מאוד. כן? באים המאמינים ומנסים להגביל את החיים. אדרבה, הדת הורסת. הדת גורמת למלחמות. ועוז האור הפנימי לא יוכל לחדור, ויהפכו בעלי האוצר הטוב, אבל רק בכוח ולא בפועל. כלומר, אלה בעלי שאיפות טובות, כלומר המשחיתים, יהפכו לבנים משחיתים וללא אמון בם. אבל למה? בגלל שהם חושבים שזו הדרך הטובה. גם דווקא חילוני, כן, כן. הוא אומר, יש לו שאיפה טובה, הוא רוצה שתהיה פרנסה לכל היהודים, כולל הוא. כן? הוא רואה שעכשיו נושאי דגלה של היהדות הורסים פרנסתם של אנשים. כן. ולכן זה גורם שאותו אדם שיש לו שאיפה טובה של צדק, אותו איש מקיבוץ מזרה, כן? הופך להיות בנים משחיתים, מוכן אפילו להתנצר בשם האידיאל של פרנסה לכל היהודים.
עכשיו
ההפך, מצד
מי
שמכיל
את הגזרות,
מצד
מי שזורק
אבן חדות
בכביש בר אילן.
נו, גם הם משחיתים. גם הם, מאותה סיבה. הם חושבים שזה נכון שיש אהבת ישראל, אבל זה מחלל את השבת. אתם לא מבינים שאם מחלל את השבת, אז אין עדות למעשה בראשית. אם אין עדות למעשה בראשית, אז הכל נופל. לכן צריך לזרוק אבנים. ודאי, ודאי, כן, רק שפה הרב לא מדבר על הדוגמה הזאת.
כן. לגבי יהודי אנטישמי, במיוחד זה ש...
אז זה מה שזה אומר.
משתתף בהשמדת עם ישראל.
משתתף בהשמדת עם ישראל?
היו
היו, היו כאלה, זה נכון. אז זה כבר יוצא מן הכלל. זה נכון. אבל גם שמה יש ניצוץ סובל מאוד, אבל הוא קיים. והוא חייב לבוא לידי ביטוי ולהתקן בשלב מן השלבים. למשל, השלה אומר שכדי לתקן את הנשמה של ישו, זה ייקח 50,000 שנה. אבל אחרי 50,000 שנה, זה יתוקן. כל ישראל יש מחל כולם הבא. אז אנחנו הורגים אותו. זה לא אומר שאין לו חלק לעולם הבא. לא, זה פחות חמור. זה פחות חמור. מוסר זה פחות חמור ממומר. כלומר, מוסר הוא נהרג על מנת למנוע את המסירה. אבל, לא, אבל ברגע שהוא מסר, למשל, לא הורגים אותו. למה? כלומר, זה טכני. זה כדי למנוע את המסירה.
כן.
תלוי. אם אנחנו יודעים שהוא לא ימסור שוב.
אתה יודע שהיו יהודים שתפסו ילדים יהודים ומסרו אותו לשכבה של צה"ל.
יש סיפור, יש סיפור כזה, סיפרתי לכם על הרבי יצחק אלחנן ספקטור. כן, בקובנו. היה איזה יהודי אחד שהיה מוסר את הילדים למשטרה הצארית. אבל כיוון שהוא היה אדם שהיה מקורב למשטרה ולשלטון, אז מאוד כיבדו אותו בקהילה, כי כולם פחדו ממנו. אז ביום הכיפורים, בכל נדרי, הוא כמובן עמד בתליתו ליד הרב יצחק אלחנן ספקטור. כמובן, מקום מכובד, במזרח. אז באו כמה אנשים, עטפו אותו בתליתו, קשרו אותו, זרקו אותו לנהר. מת. אחר כך באה המשטרה, הרב יצחק אלחנן אמר, לא יודע מה קרה, אני הייתי באמצע תפילה, שמעתי קצת רעש, לא יודע מה. דבר. אחרי זמן מסוים, הופיע אותו אדם בחלום לרב יצחק אלחנן, אמר לו, דנתם אותי דין תורה. אבל למה ביום כיפור? ויש לו טענות. זאת אומרת שגם אצל אדם כזה, יש קדושת ישראל, היא נמצאת שם.
מה התשובה שביא אותם יודעים שמאונס מסרו יודעים אחרים?
מה אתה אומר?
אנחנו חיים בתכלס.
אני לא יודע מה זה תכלס. אנחנו חיים בכל מיני רמות. בבת אחת.
כשאנחנו חיים, זה לא מסוכן שנבוא בהסתכלות הזאת, זה לא יכול לעודד חילוניות, כי בן אדם יגיד, טוב, מה שאני לא יעשה, יבטא איזה, יהיה לו איזה שורש...
אם מה שדוחף את האדם הזה, זה הצד החיובי של מה שהוא מבטא, איך אמר פעם תלמידו של המגיד מזריץ', מאבות אבותיו של הרב אבינר, אמר דבר כזה. אם מה שמעניין אותך בעבירה, אני יכול לומר, אני רוצה לעשות עבירה, כי בתוך העבירה יש ניצוץ של קדושה. כן? כמו שהשבתאים אמרו. אז אומר לו, תלמידו שם, וגיד מזריץ', בסדר, אם מה שמעניין אותך בעבירה זה דווקא ניצוץ הקדושה שיש שם, בוא והראה לך איפה שיש הרבה ניצוצות כאלה, במצווה. אם הלכת דווקא לעבירה, סימן שלא ניצוץ הקדושה שיש שם הוא המושך אותך לשם, אלא העבירה שבדבר, הצד הרע. ברור? אדרבה, אם האדם יש שאיפה כזאת לראות בכל את הטוב, אז אדרבה, זה יגדיל אצלו עוד יותר את אהבת הטוב. הוא יעשה רק מעשים טובים. רק שזה ייתן לו משקפיים כדי להבין את כל הרע שיש מסביב. כן.
מה לגבי אותם יודעים שמאונס מסרידים לכם כמו הקפואים במלחמת העולם השנייה?
בסדר, יש מה לדון בזה. אדם שנגיד עבר על שפיכות דמים באונס, כן? אז הוא לא חייב מיטה על זה. זה לא כבוד גדול גם, נכון? כן. טוב. איפה היינו? הוא עבר על עשה ולא תעשה, על ונקדשתי בתוך בני ישראל ועל ולא תחללו את שם קודשי, נכון? שני העביר אותו ולא תחללו את שם קודשי, כן. איפה היינו? כן.
אבל מיד שקרני האור יגדלו
כל כך עד שיחדרו מבעד לקליפת המושג החיצונה שהייתה מוזרה כל כך. מה זה קרני האור? ההבנה, קרני אור כוונה ההבנה, אור בכלל פירושו תפיסה, כן? כלומר שיעמיקו בדבר וידעו לגרד את הקליפה המגעילה שבחוץ והאור הפנימי הגנוז יגלה ויראה, אז יגלה גם כן הטבע הפנימי הישראלי הגנוז אפילו באותם שנעשו בנים משחיתים ובנים לא אמון בם, ויצא כנחל שוטף ויעה ברד מחסה כזב וסתר מים ישטופו. מניעת ההכשר לרומם את רוח הכלל, את רוח כלל האומה, עד אותה המידה הראויה לה, שהיא ההשקפה הטהורה וההרגשה הברורה על פני האידאלים האלוהים הגנוזים באוצרה, שהיא מקור אורה, טהרה וגבורה של נקץ, ושרק על ידי כוחה זה, זכת להעמיד ממני הנביאי אמת וצדק ושרי קודש, אפילו רק זיקים אחדים שכאורות מאופל יצאו מבעד הערפל, הועילו להפיץ ענני עופרת רבים מעל האופק האנושי. כלומר, זה שלא היו מסוגלים מי אגב בעל מי מנע מעצמו את ההכשר הזה? הרבנים. כלומר, זה ביקורת נגד הרבנים, שהיו צריכים להיות בעלי יכולת להאיר מבעד לקליפות החיצוניות של האמונה ולחשוף את הממד הטהור שבה, גרם אמנם שירד ישראל ממעלתו. כן, אבל יש מי שזה המקצוע שלו לעשות את זה. זאת אומרת, אתה צודק, כלל הציבור יש לו את הצורך הזה. כן, בסדר. כן, אבל אנחנו מעדיפים תמיד להטיל את האחריות על ראשי האומה. כן, זה הגמרא אומרת. כן, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו. למה עבדו תחילה? כדי שהציבור לא יסבול. טוב, נסביר עוד פעם. מניעת ההכשר לרומם את רוח האומה בכללה עד אותה עמידה ראויה לה. נא לדלג ארבע שורות, גרם אמנם. בסדר? כלומר, כל מה שבא בין השורה הראשונה לחמישית זה מאמר מוסגר. כן? כלומר, מניעת ההכשר לרומם את רוח האומה בכללה עד אותה עמידה ראויה לה, זה גרם שירד ישראל ממעלתו. עד כאן זה ברור? עכשיו, כל מה שיש בפנים זה מאמר מוסגר. מאמר מוסגר שמסביר מהי עמידה הראויה לנו. כלומר, איזה רמת רוממות של רוח האומה אנחנו זקוקים?
מה היה צריך להיות למעשה במקום? כלומר, איזה תפיסה כן?
היה צריך להיות. אז זה מה שמסביר, במאמר המוסגר. ההשקפה הטהורה, כן, זה בשורה השנייה. ההשקפה הטהורה והרגשה הברורה על פני האידיאלים האלוהיים. מה? לא, לא. המפגישה עם האידיאלים האלוהיים. פני, כמובן כמו לראות את פני השם. נכון, או נפגשת איתה, נפגשת, כן, כמו פנים אל פנים. כלומר, אם היו מחנכים באופן כזה, שתהיה השקפה טהורה והרגשה ברורה, שנפגשת עם האידיאלים האלוהיים הגנוזים באוצרה, כלומר, במקום להגיד, תעשה כך כי כך ההלכה, אלא היה מתברר מהו האידיאל הגנוז בהלכה הזאת, היו תורכים לברר את הנקודה הזאת, כן? ובאמת, האידיאל האלוהי הגנוז באוצרה הוא מקור אורה, טהרה וגבורה שאין לה קץ, ושרק על ידי כוחה זה, דווקא על ידי האידיאלים הגנוזים בתוך האוצרות האלה, דווקא בזכות זה קמו לנו נביאים. כן, זכת להאמין בני הנביאי אמת וצדק ושרי קודש. שקצת מזה הצליח לפזר את ענני העופרת.
להפיץ זה לפזר?
כן, להפיץ זה לפזר. להפיץ זה כוונה כמו ויפץ אותם השם משם.
פיזר?
כן, פיזר. נכון, זהו, בסדר. שאפילו רק זיקים אחדים שכאורות מאופל יצאו מבעד הערפל, הועילו להפיץ, כלומר לפזר ענני עופרת רבים מעל האופק האנושי. אז כלומר הרב כאן אומר, תראו מה אנחנו מפסידים בזה שאנחנו לא מבררים את האידאלים האלוהיים שיש מבעד למעטה של האמונה בפשטותה וקליפתה החיצונה. כן, אנחנו מפסידים פה את כל היכולת של השפעתנו הנבואית והמוסרית עבור האנושות בכללה.
הוא לא מציע לשנות את הקליפה, הוא רק מציע להסביר מה מתחבא.
ואז ממילא גם הקליפה תיפול. זאת אומרת, הקליפה כבר תופיע אחרת. כלומר, זה כבר יהפוך לזכוכית שקופה. כן? גרם אמנם שירד ישראל ממעלתו. כן, וזה יצר את הטענה הנוצרית, למשל, שהיהודים דבקים באותיות ולא באורות. כן? אנחנו אומרים שצריך להידבק. יפה מאוד. באור ובאות. כי האור נעשה אות. מה שכן, הנצרות טענה צריך לבטל את האותיות, כלומר את המצוות, כדי לשמור רק על האור. אז אומר הרב קוק, אם אתה שומר רק על האורות, כלומר על האידיאלים, ללא אפשרות של מעשים שיחברו את האידיאלים האלה למציאות, אז גם אז תיפול. נכון? וזה כישלון כוחה של הנצרות לתקן את העולם. גרם, אומנם שירד ישראל ממעלתו, ירידה לשעה. בשצף הסתרתי פניי רגע ממך. כן. ודאי, טעמי המצוות.
לא, את הטעם שלהם, לפני שמדים על אחת, צריך ללמד מה הטעם שלה.
גם.
אם נגיד, אני רוצה ללמוד מה הטעם שלה, אז אני אל תיגע זה קבלה. אם רוצה ללמוד מה הפשט, טוב, אז צריך זה, כי ככה,
אז אל תיגע זה קבלה. אז מי ילמד קבלה? צריך ללמוד קבלה, השאלה מי? אבל ודאי שצריך ללמוד.
זה פשוט לגב תלמוד,
לעזור
לי מהיוחדם של ההלכה.
ודאי. לפי הרמה המתאימה לך. וגם צריך להגדיל את הרמה שלך גם. תלוי, אם יש לך רגישות לעניינים תיאולוגיים, אז זה ידבר אליך. אין לך רגישות, זה לא ידבר אליך. אבל הדור שלנו בכלל לא יש לו. אבל החידוש פה, זה של הרב, זה שדורנו באופן כללי יש לו כן רגישות לזה. כלומר, הוא צמא, לא תמיד מתוך ידיעה, לא תמיד הוא יודע שהוא צמא, אבל הוא באמת צמא לאידאלים האלה. נכון, יותר מהדורות הקודמים. כי הדורות הקודמים היו דורות של גלות, ולכן החיים היו שמה בעלי אופק צר מאוד, ולכן די היה בטיפות קטנות מאוד של רוחניות, ולא יותר מדי, כדי למלא את החיים. מה שאין כן הדור שלנו, שהמרחב של התפשטות הקודש אצלו הרבה יותר רחב, מדובר על מדינה, מדובר על השפעה אוניברסלית, אז המילוי הרוחני שצריך לבוא בעקבות זה הוא הרבה יותר גדול. או? זה דעת אלוהים הולכת ומתפשטת.
מה כן. המילה שמחברת בין... למה כשיש רק אידיאלים כמו הנצרות, זה נכשל?
נכון.
מה?
חסרה יש לנו אידיאלים מאחורי המעשים.
כן, אז למה?
מה שאתה לכם דוגמה פשוטה, ובזה אני רוצה לסיים כי עוד מעט מנחה. באגרות ראייה, יש איגרת מפורסמת של הרב קוק לבית ספר בצלאל, לאומנות. איגרת ידועה. בעצם מה המטרה של האיגרת שם? למה הרב קוק כתב איגרת לבצלאל? סתם המשועמם רצה לכתוב איגרת על אומנות. שם יש לו מטרה הלכתית מובהקת. הוא רוצה להזהיר אותם שלא יעשו שם דברים שבניגוד להלכה. שזה? פסל. פסל של פנים בולטות. כן? זה ההלכה שהוא רוצה למד. אבל כדי להגיד להם את זה, הוא מכיר את הרגישות המיוחדת של הדור, הוא קודם שמע איזה 5 עמודים, לפני שהוא מדבר על הנושא הזה. שם הוא מסביר את הערך של האומנות. שזה סימן של חיים. כן? כי אם יש ילדה חולה שפותחת את העיניים אחרי זמן רב ומבקשת בובה, זה סימן שהיא בחיים. אם הייתה מבקשת לשתות, זאת לא בטוח. למה? כי שתייה זה צורך מיידי. בובה זה כבר פינוק. כן, זה מותרות. אז דווקא המותרות זה מראה שיש פה חיים. אז אם אתם הקמתם בית ספר לאומנות כשעדיין אין לנו מדינה ולא כלום, זה סימן שאנחנו בדרך הטובה. זה נקודה ראשונה. קודם כל, אם כן יחס חיובי יש לי אליכם. 2. תדעו לכם שיש לנו מלחמה עתיקה בת אלפי שנים בין אמונת הייחוד הטהורה לבין האלילות בתומעתה ופראותה הברברית וכו'. כן, זה מעניין מאוד, כבוד הרב. כן, אבל מה אתה רוצה? כן, והמלחמה הזאת הייתה מרירה מאוד, ובסופו של דבר ניצחנו בה. האלילות בעצם דעכה, נשברה, ואמונת הייחוד הלכה וכבשה לדורות עולם. מה הזכר? שאנחנו באים מנה פסלות, לעשות פסלים. זה לא שאנחנו לא עושים פסלים, כי באמת אנחנו לא מתכוונים לעבוד, אז אנחנו באמת כן עושים פסלים. אבל אנחנו נמנעים לעשות תמונת פסלות, לעשות תמונת למולדת. כי באמת מותר לעשות עם השלמת האף, המחיר השמאלי, יעשה לי לגול. כל זה בגלל אורחות התבונה המעשית, המתחשבת עם צורכי החיים. לכן באתי לבקש מכם כל הדבר הזה, תסכים. מאבק איתנים מדורות עולם בין אמונת הייחוד לבין הפראות הברברית של האליליות. לא יודע. תארו לעצמכם לעומת זה, שהרב קוק היה שולח לכבוד אגודת בצלאל, רציתי להזכיר לכם שיש סעיף בשולחן ערוך ש... מה? מה? ואיין שם, כן? כן? וידוע העונש החמור של העובר על דברי חכמים וזה וגוואלט וזה. אבל זה לא עוזר כלום. אני לא יודע אם זה עזר לאנשי בצלאל. לפחות אנחנו למדנו מזה משהו. טוב, זהו.